המידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
אז שלום לכולם ותודה שחזרתם אלינו לעוד פרק של אקדמיקס. אני אראל טננבאום ויאללה פתיח ונתחיל.
אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים.
בליל ה-14 באפריל, בזמן שאנחנו חיכינו בחרדה למתקפת הטילים והכתבם עם איראן, כשהטלוויזיה פתוחה בפול ווליום, היו גם כאלו בצד השני שנכנסו ללחץ. ברשתות החברתיות באיראן הופצו תמונות וסרטונים של אנשים שרצים להצטייד במצרכים ושתייה, ואפילו בדלק מחשש לתגובת הנגד הישראלית. אז מה כל זה אומר על מה שקורה באיראן עכשיו? איתנו כאן דוקטור מאיר ג'וויד אנפר, יליד איראן, מומחה לאיראן ופרשן נחשב בתקשורת הבינלאומית. מאיר הוא מרצה לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן, ומלמד פוליטיקה איראנית עכשווית. מה שלומך, מאיר?
בסדר, תודה. תודה.
אתה נולדת בעצם באיראן, אז אם תוכל לספר לנו קצת איך זה היה ואיך באמת הגעת לחקור את כל הנושא הזה.
כן, נולדתי ב-73 בטהרן, ממשפחה מספהן, ו... גרתי שם, נשארנו שם 8 שנים אחרי המהפכה, 8 שנים אחרי המהפכה, והייתי חשוף להרבה חינוך של המהפכה של המשטר, איך המשטר רואה את הדברים, וגם זה היה בבית ספר, ושהייתי חוזר הבית, אבא שלי היה מקשיב לכל ישראל בפרסית, בבי-בי-סי פרסית, וכל אנשי אופוזיציה. וגם היה לנו בית מלקחת, ובערב כל מיני אנשים שהיו קצינים בצבא של שעה, לא כל כך בכירים, כי הרוב הבכירים הוציאו לעורק. אבל אנשים אחרים היו באים, היו מגיעים ומדברים על פוליטיקה, אז ממש התעניינתי כבר שהייתי ילד. שאני נולדתי, וכבר אחרי כמעט 6.5 שנים הייתה המהפכה, ובגיל 8 יש מלחמה, מלחמה נגד עיראק. אז בתוך שנתיים מהפכה מלחמה, וכן, זה פוליטיקה חלק גדולה מאוד מהחיים. אז התעניינתי.
ואז באמת העניין לפוליטיקה היה בגיל מאוד צעיר, ומתי בעצם החלטתם שאתם עולים לארץ?
ב-87 עברנו לאנגליה.
לאנגליה?
כן. ב-87 הם התחילו זה בכוח, להגיד ליהודים ללכת לבית ספר ביום שבת. לפני זה יהודים, ילדים יהודים לא היו צריכים ללכת לבית ספר ביום שבת, אבל הכריחו שכן, מעכשיו. וגם לא ידענו מתי תיגמר המלחמה נגד עיראק. ושבאיראן אתה בגיל 15, אתה כבר לא יכול לעזוב את המדינה, שאתה בגיל 18 ואתה הולך לצבא והכל, אז ההורים שלי היו מודאגים. וכן, עזבנו ועברנו לאנגליה ב-87, אני ואימא שלי ואח שלי, ואבא שלי הצטרף ב-89, הם עלו ב-91, ואני נשארתי באנגליה עד 2004.
ואז הגעת לישראל?
כן.
למה החלטת להגיע לפה אחר כך?
כי אני ציוני, ואני ממש אוהב את אנגליה, אבל התרבות האנגלית לא הייתה בשבילי. ראיתי את האנטי-ישראליות כבר באינטיפאדה השנייה, מה שאנחנו עכשיו יצא ממש מתוך הארון, כן. אנחנו רואים, אני כבר ראיתי את זה. ולמרות זאת שאני ממש מודה לממשל אנגליה, שהם נתנו לי כפליט להיכנס למדינה שלהם, נתנו לי בית, נתנו לי חינוך והכל, לא הרגשתי שזה הבית שלי. אז עליתי, וגם שהייתי... באוניברסיטה, בגיל 21, עשיתי תוכנית מרווה בצבא, שזה 3 חודשים, בגדנה. זה רובעי 0, כמעט 3, וממש התאהבתי, וממש הציונות שלי הייתה יותר בולטת והכל, ואז החלטתי שיאללה, ב-2004 אני רוצה לעבור.
מדהים. אז... קודם כל, אולי נחזור טיפה אחורה, גם למה שהוביל לתקיפה עכשיו, שהיא די תקדימית, וגם באופן כללי, מי עכשיו שולט באיראן?
תמיד, באיראן יש שתי מוסדות, יש מוסדות המהפכנים, מוסדות הרפובליקנים. מוסדות המהפכנים זה כל המוסדות ששייכות למנהיג העליון, והם עונים לו, הם הכל תחת שליטה, והכל, הוא מונה את כל הראשי מוסדות המהפכנים באיראן, וזה משמות המהפכה, וזה כל מיני ארגונים ארגונים פוליטיים, ארגונים כלכליים ששייכים, זה כמו מדינה בתוך מדינה, כן? והם שולטים. אז המדינה, זה האנשים ששולטים, שהם המנהיג העליון ומוסדות שהוא מונה את ראשם. יש ממשלה, יש שרים והכל, וזה מוסדות הרפובליקנים, אבל הם חייבים להקשיב ולעקוב את הקו של המוסדות המהפכני במשמעות המהפכה.
אז עד כמה באמת לראש הממשלה נניח יש כוח באמת להשפיע על דברים מהסוג הזה?
אין לנו, כבר באיראן הייתה ראש ממשלה בין 81 עד 89, אמיר חוסיין מוסאווי. כבר אין, יש נשיא.
נשיא.
כל עוד שהוא, יש מסגרת, הוא יודע איך הגבול, איזה גבולים לא לחצות, גבולות לא לחצות, והוא בתוך המסגרת הזאת, הוא יודע איזה גבולות יש למנהיג עליון, כי מנהיג עליון יש לו הרבה כוח, הרבה יותר כוח באיראן, כל המקסימום פאור זה הכל בידיים שלו, authority, כל הסמכות העליונה זה הכל בידיים שלו, אבל יש לנשיא סמכות, אבל מוגבלת מאוד. אבל אם הנשיא מסתדר עם המנהיג העליון, אם הוא חושב כמו מנהיג העליון, אז יש לו יותר סמכות. כמו להיה לאחמדינג'אד בין 2009 עד 2005 עד 2009. כמו, אחרי זה היה לו יחסים קצת יותר, היו לו אתגרים עם המנהיג העליון. או כמו שהיה, יש עכשיו בין ראיסי ומנהיג העליון, אז יש לו יותר סמכות. אבל מי ששולט שם שמוסדות המהפכנים, זה כמו משמות המהפכה, כמו חרמני, כמו כל האנשים שהוא מנה אותם, וזה מונה אותם בכל מיני מוסדות.
ובאמת אנחנו יודעים שאיראן עובדת בשיטת הפרוקסי בעצם, שיש לה בעצם כל מיני ארגוני שליחים, כמו נגיד חיזבאללה בלבנון, והחותים בתימן, ומיליציות שיעות בעיראק. בעצם, למה עד היום, כאילו, זאת אומרת, יש שם את כל הדברים האלה, ועד היום הם לא תקפו אותנו בצורה ישירה. אז למה דווקא עכשיו כן?
אחד מהסיבות היא שזה בגלל המודל הפרוקסי, זה כבר לא עובד. הם רצו, שהם השתמשו בפרוקסי כדי לתקוף את ישראל, כדי שמשום שהם רצו שישראל תתקוף את הפרוקסי ולא את איראן. אבל יש כל מיני דיווחים בתקשורת זרה שישראל, בניו יורק טיימס, שישראל יש דברים שקורים בתוך איראן. ואז זה לא מונע, אז להשתמש בפרוקסים זה לא מונע, זה כבר הם רואים את זה. ויש גם, אני חושב שזה להערכתי, כן? אין לי הוכחות. חייב להדגיש. שאני בטוח שיש אנשים שהם שייכים לפרוקסים של איראן, אומרים, רגע, אנחנו אוכלים את כל הדברים הלא טובים מישראלים, למה אתם לא עושים כלום? אתם יושבים שם בטהרן, וזה אנחנו שתחת מתקפה והכל, אז למה לא? וגם האיראנים, אני חושב שהרגישו שהישראלים לא מורתעים. כן, לפי מה שהם ראו, מה שקרה, שהיה פעולה מיוחסת למדינת ישראל בסוריה, לפי האיראנים, ישראל חיסלה משהו כמו 17 אנשי משמות המהפכה מאז אוקטובר 7. אז אומרים, רגע, אז לאנשים האלה אין אלוהים, אין להם קווים, הם עושים מה שהם רוצים, ולא מרתיע אותם כל הכוחות הפרוקסי שלהם, אז עכשיו חייב לשים קו אדום מול הישראלים. מעכשיו, אחרי המתקפה ב-13 באפריל, האיראנים הציבו קו אדום. וזה אומר שכל פעם ישראל תוקפת אנשי משמות המהפכה, או מקומות של משמות המהפכה, או מקומות או אנשים ששייכים למשטר, מעכשיו איראן תתקוף בצורה ישירה את ישראל.
כן, אתה חושב שעכשיו, מעכשיו הילך, כל פעם שנתקוף, זה יהיה לנו עוד פעם כתבים על הראש?
תקשיבי, אני חושב שאסור לנו לתת למשטר כזה לייצב קו אדום בשבילנו. למה? כי אנחנו לא רצינו את המלחמה נגד משטר האיראני. הם הכריזו מלחמה נגדנו ב-91, לפחות ב-91, דרך פרוקסיס שלהם. לא רצינו את המלחמה הזאת. אנחנו עזרנו לאיראנים במלחמת איראן-עיראק, היו כל מיני סיבות למה אנחנו עזרנו, אחד מזה, אחד מהם היו לשקם יחסים, שהמשטר החומייני אחרי מהפכה נתק קשר עם ישראלים, אבל אנחנו עזרנו להם במשך המלחמה, כדי יום אחד הם ישימו לב שאנחנו לא אוהבים שלהם, שעוד פעם שיהיו יחסים, אבל במקום לשקם ולשפר יחסים, בגלל שמשום שאנחנו עזרנו להם במלחמת איראן-עיראק, סליחה על הביטוי, הם ירקו בפנים שלנו.
לגמרי.
והם שילמו לכל מיני ארגונים להרוג ישראלים ויהודים בכל מיני מקומות בעולם. אז אי אפשר. המשטר הזה לצערי, אני לא אומר אין אנשים במשטר ש... אין אנשים שאפשר להגיע להסכמים איתם. יש אנשים בתוך איראן, היו נשיאים, כמו רוהני שהיה 8 שנים. או חתם, אם היו תלוי בהם, אני חושב שהיינו מגיעים לאיזשהו הסכם שבסדר, אין לנו יחסים דיפלומטיים, אבל גם לא, אתם תעשו מה שאתם רוצים באיראן, אנחנו עושים מה שאנחנו עושים בישראל, אבל המנהיג העליון יש לו תפיסה אחרת לגבי ישראל, וכל המוסדות שהוא מנהל בצורה ישירה, יש להם אג'נדה נגד ישראל, לא רק אג'נדה פוליטית, אג'נדה כלכלית גם. כי זה משרת את האינטרסים של המשטר שיש מלחמה נגד ישראל, כי יש תעשייה ביטחונית באיראן שמרוויחה מיליארדי דולר מהתקציב המדינה, אז מה הם יעשו אם אין מלחמה נגד ישראל?
אבל איראן יכולה בכלל להתמודד עם מלחמה כרגע? הרי המטבע המקומי שלה קרס מול הדולר, והם באינפלציה של מעל 40%, וכל הסנקציות שהם מטילים עליהם, האם יש סיכוי שזה ישתלם עם כלכלית להיכנס למלחמה רצינית מולנו?
לא, אבל הם הרגישו שאם לא עכשיו, אז מתי? הם רואים את ישראל במלחמה נגד חמאס, נגד בדרום, מלחמה נגד הזבאללה בצפון, מלחמה נגד החותים, יש שיעים עיראקים שתוקפים אותנו. אז רגע, אם הם לא יעשו דבר כזה עכשיו, אז מתי הם יעשו דבר כזה? ואני חושב שהעיתוי, הזמן, זה ממש, זה דיבר אליהם, ו... אבל אנחנו במדינת ישראל אנחנו חייבים לגבש מדיניות כלפי משטר האיראני, וזה לא יכול להיות רק מדיניות צבאי, חייב להיות גם דיפלומטית, מדיניות דיפלומטית, יש כל מיני דברים, כל מיני דרכים שאפשר לשפר את מצבנו מול המשטר האיראני.
מה למשל?
כמו למשל, לא לתת לחמאס להישאר בכוח ו... ואז אחרי המלחמה הזאת. זה אחד מהדרכים. אני לא אגיד לך שזה קל, כי אנחנו רואים איך המסניקים סונים את אנשי אשף, כן? אבל בואי נגיד שאנחנו ניכנס לרפיח. אני מקווה שזה לא יקרה, אבל בסדר, אם זה יקרה, אנחנו נחליש את חמאס. מי הולך לשתות בעזה יום אחרי? אנחנו נשלח את הבנים ובנות המדהימים שלנו לחלק חלב, וחיסונים בבתי ספר, בבתי חולים בעזה, אנחנו הולכים להיות אחראים על הביוב והמים בעזה, או אנשי אשף. זה חשוב מאוד, זה אחד מהדרכים. השני זה לשפר יחסים עם האמריקאים. כן, יש לנו חילוקי דעות, כל מיני דבר, אבל לא לעשות זה בפומבית. שלישי, לחזק את האשף ביהודה ושומרון, בגדה המערבי, איך את רוצה לקרוא את המקום הזה. לא לדעת אנשים קיצונים שלנו ללכת שם ולהשתולל ולשרוף בתים של הפלסטינאים ולייצר אויבים ולהשפיל את המדינה שלנו מול קהל הבינלאומי, וזה גם דבר לא מוסרי וזה גם פוגע בביטחון שלנו. ודרך זאת לשפר יחסים מדינות מפרץ הפרסי, כמו ערביה הסעודית וכל מיני מדינות. תקשיבי, אני שונא את חמאס כמו כולם, אבל המדיניות שלנו לפעמים זה מקשות לנו לבנות ברית ולעבוד עם כל מיני מדינות שיכולות לעבוד איתנו, ואני חושב שאנחנו חייבים חכמים וחזקים. חכמים אבל גם.
ובאמת אמרת, אחד מהדברים שאנחנו יכולים לעשות זה לחזק את היחסים שלנו עם ארצות הברית ולעבוד ביחד בנושא. אז באמת, ארצות הברית הטילה על איראן סנקציות על רקע כל האיום הגרעיני, ורוסיה וסין הם אלו שבעצם עוזרות להישאר מעל המים, אפשר לקרוא לזה.
סין, סין, הרבה יותר סין מאשר רוסיה.
אז רציתי לשאול אותך גם מה הן אותן סנקציות, מה בדיוק קורה שם, ומה סין עושה בשביל לעזור לאיראן.
שאלה מצוינת, כי האמריקאים הטילו סנקציות, אבל הם לא מפקחים על מה כל מה שהם סינים עושים, לא, יותר נכון להגיד, הם לא מענישים את הסינים על מה שהם עושים, כן, הם בגלל, משום שהסינים ממשיכים לקנות נפט מאיראן, והאמריקאים יש להם כל מיני סיבות, למה הם לא מטילים סנקציות נגד הסינים, זה ממש עוזר למשטר האיראני, כן. אבל, איך הגענו למצב הזה, זה בגלל הטעות של נתניהו וטראמפ, יותר מטראמפ מאשר נתניהו, אבל טראמפ יצא מהסכם הגרעין ב-2018, נתניהו תמך בו, עזר לו, אבל זה, החלטה סופית זה של טראמפ, כן? זה לא עשה, זה בגלל שהוא אוהב אותנו, אבל נתניהו גם עזר לו, ולצאת מההסכם הגרעין זה הדבר היה מנורא, טעות גדולה מאוד, כי עכשיו הכל יצא משליטה, האיראנים עכשיו מעשירים אורניום 60%, ואין לנו את הברית שאובמה בנה, הברית שכלל גם את ה... שהיה גם את ה... סליחה, עם הרוסים וסינים, ועכשיו אין לנו את הרוסים הסינים. וטראמפ יצא נגדם, כי הם היו נגד ההחלטה שלו לצאת מהסכם הגרעין, אז אנחנו יותר לבד, וכן, האיראנים מנצלים את זה. אבל העם האיראני סובל, אבל המשטר, כל עוד שהם לא מאתגרים את המדיניות פנים של המשטר, הם, ואת ביטחון ואת יציבות, אז המשטר ממשיך.
אז אמרת על האזרחים האיראנים, ואם נחזור רגע לתקיפה שהם הרי תקפו כאן, והופצו המון סרטונים ותמונות ברשת של האזרחים האיראנים בתור לתחנות דלק ובסופרים מצטיידים, כמו שאנחנו היינו מפיקוד העורף. אז מה הם חשבו שם? מה המצב שם?
יש, למה אני שוחק? יש באיראן, יש... כל פעם, אתה יודע, דלק זה חשוב, כי תחבורה ציבורית היא באיראן על הפנים.
וואלה.
כן. ולמרות יש להם מטרו והכל, אבל זה לא השקיעו מספיק, ויש פקקים נוראים בערים הגדולות באיראן. והבנזין, הדלק, מסובסד מאוד ברמות מטורפות. מה שאתה משלם על דלק זה בושה באיראן, זה כמעט כלום. אז בגלל שזה דלק, זה כל כך, הרכב הפרטי כל כך חשוב. מישהו עשה סרטון, אני לא יודע אם זה היה לפני המתקפה האיראני או אחרי באינסטגרם. יש הרבה חוש הומור איראני באינסטגרם, זה פשוט מדהים. פשוט מדהים. הוא אומר, מישהו עושה, אוקיי, תהיה מלחמה, אני הולך למלות, אני הולך לקנות דלק בשביל אותו. סבתא שלי חולה, אני הולך לקנות דלק. יש בעיות, לא יודע, יש לי בעיה בבית, אני הולך לקנות דלק. אשתי לא מרוצה ממני, אני הולך לזה. דבר ראשון שאתה עושה תמיד, שאתה חושב שיהיה משבר, אתה קונה דלק. ממלא את המכונית שלך הייתה. אז כן, כי יש סיבה אחת, אבל למה אנשים עושים את זה? אחד מהנקומות הראשונים שהסדאם הוסיין תקף, שהוא פלש באיראן ב-1980, בספטמבר, הוא תקף בתי זיקוק באיראן. אז אם אין לך דלק, אז מה תעשה? איך אתה תעשה שופינג? איך אתה תעשה... אז אני זוכר איך באוטובוס היה כמו סרדינים באוטובוסים של טהרן. וגם במטרו, יש מטרו עכשיו, הסינים בנו ממש מטרו בטהרן, זה מטרו מדהים. אבל את יודע, בשעות C יש רכבת כל 7, 8, אפילו 10 דקות. אנחנו מדברים על עיר עם 4 מיליון תושבים במשך היום.
וואו.
14 מיליון, סליחה, מה? 14 מיליון.
זה אפילו יותר, וואו.
כן, זה 12 מיליון בלילה, כי 2 מיליון עוזבים, ו-14 מיליון כל יום. ויש לך את המעלה, אז לאנשים זה חשוב, אז זה הדבר הראשון שאתה עושה. אנשים היו בפאניקה. כי אחרי 45 שנים של המשטר, הם לא מאמינים. הם לא מאמינים שהמשטר רוצה דברים טובים לעם האיראני. אז הם רואים בעוינות של המשטר כלפי ישראל ממשהו שלילי, כי זה רק גורם נזק. אין להם מה להרוויח מזה, אז כן.
וגם יש שם המון כתובות גרפיטי כאלו בעדינו, ראיתי נגיד כתובת אחת שהיה כתוב ישראל תקעו בהם בכל הכוח ודברים כאלו, וגם לאורך השנים היו המון תקריות של אזרחי איראן נגד השלטון וכל מיני דברים של מחאת החיג'אבים שהייתה ודברים כאלו, אז מה האזרחים חושבים על השלטון ולמה הם לא עושים עם זה, משהו?
פעם עצר אותך משטרה, שוטר?
כן.
איך הרגשת?
מפחיד.
אם הוא היה עוצר אותך, את יכולה להשיג עורך דין, נכון?
כן.
כן. יש מערכת משפט בארץ שומר על הזכויות שלך, נכון?
נכון.
טוב, באיראן עוצרים אותך, אין לך שום דבר. שום דבר.
אז מה עושים?
יכולים לעשות מה שהם רוצים. אפילו חס וחלילה, לאנוס, עינויים, אונסים נשים, עינויים נוראים, אז אנשים מפחדים. את גרה במדינה דמוקרטית, יש עורך דין, יש מערכת משפט, את עדיין מפחדת, נכון? את תדמייני איך בן אדם באיראן מרגיש שעוצרים אותו. יש דברים, אני שמעתי על סטודנטים שעצרו אותם ב-2009, בן אדם היה בחור נחמד, בחור, את יודעת, שובב, היה מדבר, היה... הוא חזר אחרי שבוע, רק שבוע, אצל המשטר, היה מסתכל על התקרת, על למעלה, סילינג, ככה, לא היה מדבר, היה בהלם. בגלל זה אנשים מפחדים. בגלל זה לא עשו... אחד מהסיבות למה אין מהפכה זה אנשים מפחדים, באמת. כי זה חברים של אסד, כן? אסד הרק 500 אלף מהאנשים שלו. אומרים באנגלית, judge a man by his friends. תשפוט את הבן כן. אדם עם החברים שלו. החברים שלהם זה בשאר אל אסד. חברים של חמיני זה ולדימיר פוטין. ועוד סיבה למה אין מהפכה, כי אין מנהיג. לעשות מהפכה בשביל מה בדיוק? כן, אני לא רוצים את המשטר, בסדר, מצוין. מה יהיה אחריו? טוב עבור? מה יהיה? אז כל אחד חושב על עצמו באיראן. זה כל אחד חושב על עצמו, מנסה לשמור על עצמו, לשמור על המשפחה שלו. וכן, אבל למשפר יש מונופול, מודיעין, בכוח, הם יש להם הרבה משאבים והרבה כוח.
אז איך עוצרים את זה? איך... כאילו, איך יכול להיות שבסוף מתנגדים למשטרים כאלו?
האמת היא, אם המשטר מוכן להרוג את העם שלו, הוא נשאר בכוח. אני הבנתי מאחד מהספרים שנכתב על גורבצ'וב, שאם הוא היה מוכן, אם הוא רצה לעצור את כל התהליך הפרסטרויקה, שגרם להתפרקות של ברית המועצות, הוא רצה לעצור את הכל עם בכוח, הוא היה יכול. לא עשה את זה. השאה ב-79 הרג מקסימום 1,000 איש. אם הוא היה מוכן להרוג 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, הוא היה יכול לעצור את זה, לא עשה את זה. אי אפשר, זה קשה מאוד. איך אפשר להפיל את פוטין? קשה מאוד.
ועדיין מנסים.
מנסים, כן, אבל אנשים עוזבים עכשיו. איראנים עוזבים.
אפשר לעזוב את איראן?
כן, זה לא צפון קוריאה, בשום פנים באופן. גם, את יודעת, שאת יושבת עם החברים, זה לא כמו ברית המועצות שאמרת מילה נגד הברז'נב או סטלין, סטלין במיוחד, היו עוצרים אותך וזה, זה, זה לא ככה. לא אנשים בבתים מדברים, אפילו במוניות. אז מנסים להתמודד עם המצב, ואם אפשר להתמודד, אז... משתמשים באופיום כדי להרגיע את עצמם. יש הרבה אופיום באיראן.
באמת?
המון. כן, השכנה שלנו היא אפגניסטן, מה את רוצה? יש גם מגדלים באיראן עכשיו, שמעתי, אבל יש הרבה שמייבאים מאפגניסטן. והמשמעות המהפכה לא עוצר את זה, כי זה מרגיע את העם.
באמת? בגלל זה?
כן, זה מרדים, וגם מרוויחים מזה. עכשיו גם להרדים את ה... להרדים אומרים את כל העם. אז יש הרבה משתמשים באופיום, או דברים הרבה יותר חזקים גם. יש תופעה לצערי גדולה מאוד לשימוש סמים באיראן. גם אלכוהול. יש לא מעט אלכוהוליסטים בין הצעירים. כי המשטר אומר, אין, אי אפשר לשתות אלכוהול. אז אנשים לא יודעים מתי איך להתמודד עם התופעה הזאת, אלכוהול. כמה זה בסדר, כמה זה לא בסדר. אז אנשים משתוללים כבר. יש מסיבה בטהרן, משתוללים פשוט. ויש גם התופעה של אופיום, זו תופעה חזקה, וזה הורסת משפחות באיראן.
גם יש... בארצות הברית עכשיו יש את מגפת האופיואידים.
כן, אבל זה לא, באיראן זה אופיום ממש תריאק, אנחנו קוראים את זה, שמאשנים את זה. ויש, זה הגיע למעמד הביניים גם, ויש גברים איראנים שכל כך מסוממים, שהם שולחים את האישה שלהם לעבוד בזנות. כדי שהיא תרוויח כסף בשביל המשפחה. אבל העוני היא נוראית באיראן. יש שכונה בדרום טהרן, לא זוכר את השם, ששם הרבה נשים שעזבו את הפעלם ועובדות בזנות, ועכשיו אין להם, לא יודע מה קרה, והן עכשיו עניות גרות שם ומוכרות את התינוק שלהם.
אז את התינוק שלהם?
תינוק, כן. ואת יודעת, באיראן יש שמועות, כמו כל מדינה, אז היה עיתונאי בעיתון המשהרי, שזה עיתון של עיריית טהרן, הוא אמר שבסדר, שמעתי על זה, רציתי לבדוק. הגעתי לשכונה הזאת, הגעתי למקולת, פיצוצייה, בקולי אנחנו אומרים את זה בפרסית, דליקטסים, זה כמו מקולת, נכון? אז אמרתי לבעל הבית, כי שם מקולת זה מוסד ממש של כל שכונה, כל רחוב שיש מקולת, הוא בן אדם שעובד במקולת, הוא פוגש את כל מיני אנשים, כל האנשים ברחוב, אז הוא מכיר. אז שם אמרתי לבעל הבית במקולת שאני מעוניין לקנות תינוק. הוא אמר לי, תחזור ברבע שעה. איזה שטויות. חזרתי ברבע שעה, הוא אמר, בסדר, אני יכול לשלוח לך למשפחה הזאת, מוכנים לי. לקנות לך תינוק.
אשכרה.
תינוק.
וזה שוק אמיתי? שכאילו זה...
כן, אתה הולך לבן אדם, והוא יכול לקשר אותך ל... זה לא יאומן, כי יכול להיות שילד זה עם איידס, יש לו אמא עם איידס, אבל זה... אבל הבעיה השנייה זה יש מספר גבוה של איראנים שיש להם בעיות של דיכאון, ואפשר להבין את זה, עם אינפלציה של 60%, 70% או יותר למעלה. וכן, הם לא רוצים ילדים כבר. ובמשטר אומרים את זה. אנשים מעדיפים שיהיה להם כלבים או חתולים בבית מאשר ילדים. הם לא רוצים להביא ילד לעולם הזה שבאיראן זה זיהום האוויר אחד, ממש מטורף הזיהום בטהרן. אינפלציה, עוני, את יודעת, אי ביטחון, זה פשוט... דווקא אם את רוצה להבין איך האינפלציה משפיעה על המצב הבריאותי של האיראנים. היית בארגנטינה פעם?
כן.
ממש, אני שהייתי בארגנטינה ואני... כמו בארגנטינה בדיוק משנות ה-70 באיראן, האינפלציה תמיד הייתה דו-ספרתית, חוץ משנה אחת באיראן.
שמה היה?
9%.
9%.
אני חושב שזה היה ב-89 או 90.
זהו, בארגנטינה לאנשים שמגיעים מבחוץ זה מדהים, כאילו יכולים ל...
כן, אבל לאנשים שגרים שם הם סובלים.
כן, לאנשים שגרים שם
זה על הפנים. את יודעת, יש איך אומרים, השלכות, תופעות ליווי, איך אומרים את זה?
תופעות לוואי.
תופעות לוואי, תודה. שיש אינפלציה, יש אנשים שגרים במדינות שאיפה שיש אינפלציה גבוהה, יש להם בעיות של חרדה. למה? שכל מוצר שאת קונה כל חודש או כל שנה עולה ב-60%, 70%, והמשכורת שלך עולה רק ב-10%, 20%. את תמיד בחרדה, מאיפה אני אביא את ה-40% כדי לקנות מהדברים, הצרכים הבסיסים שלי. אז זה מייצר חרדה ודיכאון. אז יש גם בארגנטינה יש המון, זה אחד מהסיבות. וגם באיראן. באיראן יש הרבה אנשים עם בעיות, זה משפיע על יחסים בין אישה ובעל, בתוך המשפחות. וואו, זה ממש, החברים שלי שהיו באיראן מאירופה מדברים על, וואו, זה...
יש לך עדיין אנשים שאתה מכיר שם, שהם...
כן, בטח שלכולם יש. כן, אבל אני לא מדבר איתם על פוליטיקה. לא. אף פעם. בשום פנים באופן. אבל תקשיבי, איראן זה לא, איראן זה לא צפון קוריאה. כותבים על המצב הגרוע הכלכלי בתקשורת.
כן.
אני לא מקנה בחברים שלי שהם חוקרים בסוריה או במצרים, כי התקשורת האיראנית יחסית לכל המדינות האלה הרבה יותר פתוחה.
באמת?
כן. אני, הדברים שאני יכול לקרוא בפרסית בתקשורת, שאני רואה שפרופסורים איראנים עוזבים את איראן ועוברים לאירופה, או שהם באים לתת הרצאות באירופה, אין הרבה דברים שהם אומרים שאני לא קראתי, על בעיות שלא קראתי בתוך התקשורת של איראן.
מה גורם להם לרצות לאפשר את זה, אם נגיד בסוריה פחות מאפשרים?
שאלה מצוינת. כישה לא נתן לדבר כזה לקרות. שהפילו אותו. Mm-hmm. אז יום אחד זה יתפוצץ. הם יכולים להגיד, בסדר, אנחנו נותנים, יש תקשורת, לא תקשורת חופשית, תקשיבי, לא, יש קווי אדום. אבל אפשר, את יודעת שאמרתי שיש מנהיג העליון במוסדות שלו, והנשיא עם המוסדות שלו, מנהיג העליון מוסדות מהפכנים, ונשיא עם המוסדות הרפובליקנים, כן? מי בוחר את הנשיא? העם, יעני, אבל...
כביכול,
זה, כן. כביכול, לא, יש, כן, אבל מי מסנן את כל המועמדים זה המנהיג העליון, כן? אבל אפשר לבקר את המדיניות של הנשיא. אפשר, עושים את זה ממש בתיאבון, בתקשורת איראנית.
את הנשיא כן, אבל את המנהיג העליון פחות.
לא, זה מה פחות? אפס, כמעט אפס.
זה קו אדום.
כל המוסדות שלו, משמות המהפכה, כל הבוניודים, כל הארגונים, ארגונים כלכליים שיש לו, זה אלוהים, הם ממש לא. אבל ממש את הנשיא ואת הממשלה ואת השרים, כן. ויש אפשר המון מה שללמוד, אפשר ללמוד מהדברים כאלה. זה לא נותן, אומר לך כל מה שאתה רוצה לדעת, אבל זה עוזר המון.
וואלה.
ולא מבקרים, סליחה, ולא תמיד מבקרים את לא מבקרים את המנהיג העליון, כן? אבל לפעמים מבקרים את המדיניות, שכולם יודעים שזה מדיניות של המנהיג העליון, ולא לא את הנשיא. אבל יש מדיניות שאתה לא יכול לבקר. אחד מהם זה ישראל. אתה לא עושה את זה. הדבר שני, השאלה של היג'אב. מבקרים, אבל זה... כי למנהיג עליון זה דבר חשוב מאוד, ההיג'אב של האנשים.
אז כשהיה באמת את כל המחאת היג'אב, לפני כמה זמן זה היה, אני לא זוכר.
לפני שנה וחצי.
שנה וחצי.
אם אני לא טועה, אני לא יודע בדיוק. כל כך דברים, הרבה דברים קרו שזה...
כן. אז אבל באמת, הייתה שם מחאה די גדולה. מה גרם לזה ככה להתפוצץ?
יש ציפיות, אנשים כבר נמאס להם שיש להם בעיות כלכליות, ועכשיו המשטר בא במקום לטפל בבעיות כלכליות, במקום לטפל בשחיתות הנוראית, במקום לטפל במזג האוויר, באים ולוקחים בחורה קורדית שבאה לטיול יום אחד להסתובב בטהרן, והרגו אותה בגלל ההיג'אב. מה כל כך חשוב בהיג'אב הזה? אנשים פשוט לא מבינים. אבל לחמנאי זה דבר אחד מהקווי האדום שלו. הוא מאמין, אם הוא יכול להתפשר על הבעיה, להיות גמיש על הבעיה של ההיג'אב, זה יתחיל כל התהליך המערביזציה של איראן. ואיראן תהיה יותר מדינה מערבית, וזה יותר חילונית ולא דתית, וזה יעזור לאויבים של איראן שרוצים את איראן כמדינה מערבית ודמוקרטית. המשטר ממש נגד מערביזציה של איראן, לכמה סיבות. אחת מהסיבות זה בגלל נשים. הוא יודע, המשטר רוצה לקחת את הנשים ממש לדכא אותם, כי הוא יודע שמערביזציה נותנת יותר זכות לנשים לעבוד, שוויון בחברה, שוויון במשפחה, ויש כל מיני זכויות של לנשים איראניות אין עכשיו. אז זה המשטר ממש נגד המערביזציה. אז הם רואים, אם היום ילך ההיג'אב, מחר איראן בדרך למערביזציה. אז הם ממש נגד זה, וחמנאי זה חשוב מאוד לשמור על זה. חמנאי רואה בחילון, חילון של איראן מאחד מהאיומים הקיומים, איום קיומי בשביל המשטר האיראני. אנחנו שמדברים על איום קיומי, מדברים על הפצצה האטומית של איראן. לחמנאי זה אחד מהדברים, זה חילון. כי אם אנשים יהיו יותר חילונים, אז בשביל מה הם צריכים משטר כזה? והמשטר הזה מנצל את איסלאם כדי לעשות כל מיני דברים.
ואז בעצם אתה מדבר פה הרבה על על המדיניות של המשטר שם, והממשלה היא לשנתיים כבר בשלטון?
של ראיסי, כן.
פחות או יותר?
הוא בובה של חמנאי.
אבל מה ההישגים של הממשלה הזאת? בעצם עם אינפלציה ככה גבוהה, ויש זיהום אוויר, ויש זה, אז כאילו, מה הם עשו שנתיים?
זה מה שהרבה אנשים אומרים, אומרים, זה היה מי... תקשיבי, הבעיה באיראן היא ש... חמנאי לא נותן לנשיא לעבוד. את יודעת, אז בשביל מה? לפעמים אנשים ששולחים בשביל... זה אחד מהסיבות למה המספר של אנשים שהלכו להצביע היה כל כך נמוך. באיראן זה בדרך כלל זה גבוה. שרוהני היה נשיא, פעם ראשונה, פעם שנייה, מספרים היו יותר מ-50%, לא יודע, לא זוכר כמה אחוז. אבל אחד מהבת של רפסנג'אני, הנשיא של שעבר, יש לו בת, קוראים לו פאיזה. היא דיברה על זה שהיא אמרה, איך אומרים נייל שעושים עם הפטיש?
מסמר.
אם היינו שמים מסמר במקום הנשיא, לא היינו מרגישים את ההבדל. כי לא נותנים לנשיא לעבוד. וזה היה רוהני שיחסית ידע הרבה עוד, הוא טכנוקרט, הוא היה טכנוקרט, כן? ראיסי, מי זה הבן אדם הזה? זה, סליחה על היידיש שלי, הוא זה פישר, זה ממש פישר שהגיע לשם בגלל חמנאי. הוא היה כלומניק, היה זה, בן אדם אכזרי מאוד, הוציא להורג אלפי איראנים בסוף שנות ה-80, אבל אין לו את היכולת, הוא לא בירוקרט. והוא ממש, הוא גם הורס, אבל כולם יודעים שחמנאי רצה אותו להיות שם, וכן, אבל זה גם בעיה לחמנאי. המשטר האיראני, יש לו מדיניות פרוקסי לגבי ארצות הברית וישראל, כן? למה הם משתמשים בהיזבולה וחמאס? שמחר, שאנחנו נתקוף, נגידו חמאס והיזבולה, ולא את איראן, כן? איראן יש חסינות. אחד מהסיבות למה יש באיראן נשיא, שזה גם פרוקסי. מנהיג העליון יכול לעשות הכל דרך הפרוקסי שלו, הנשיא, ומחר...
יאשימו אותו.
כמו שאומרים בפרסי, ישפרו את כל הכלים על ראשו. כן? לא על ה... אבל עכשיו... כן, אבל זה אחד מהסיבות. אז עכשיו שכולם יודעים שראיסי הוא כלומניק, והוא רק, אז זה מגיע עכשיו ממש, ממש על ה... אנשים לא אומרים את השם של חמנאי, אבל כולם יודעים שחמנאי עכשיו, יודעים, ידעו את זה, אבל זה יותר ברור שזה חמנאי אחרי.
ומבחינת יעדי הגרעין שלהם, מה קורה שם עכשיו?
60%, השארת אורניום 60%, שזה לבנות פצצה אטומית. להגיע, אם אתה רוצה לבנות פצצה אטומית, זה 90%. הם ב-60%. לפי מה שאני מבין, זאת לא קפיצה כל כך גדולה. אחרי זה חייבים להרכיב את זה על הטיל, על הראש של טיל. אני לא יודע כמה לאיראנים יש להם את היכולה לעשות זאת, וכמה זמן זה ייקח, אבל לפחות שנה, לפי מה שאני מבין. והם קרובים, אם הם רוצים. יש כאלה שאומרים, הם רוצים לבנות פצצה אטומית, יש כאלה שמאמינים, רוצים להיות מדינת סף, אני יכול להיות, לפחות. אבל בינתיים חמנאי לא נתן את ההוראה לבנות פצצה אטומית, ושהוא ייתן הוראה, אז אנחנו חייבים להיות מוכנים.
ומה זאת אומרת להיות מוכנים? מה יהיה אפשר לעשות עם דבר כזה?
אם אפשר לעצור אותם בצורה, עם האופציה הצבאית. אבל חייבים לשפר את היחסים שלנו עם האמריקאים. הם יעזרו לנו בכל זאת. אבל אנשים כמו סמוטריץ' ובן גביר, שהורסים את היחסים שלנו עם ארצות הברית, שיהיה להם פחות כוח, או שלא יהיה להם שום כוח בממשלה. והתקדמות ביחסים שלנו עם הפלסטינאים, אני יודע שזה קשה מאוד לדבר על שלום. בסדר, לא מדברים על שלום. אחרי 7 באוקטובר, אבל יש הרבה מה לעשות לגבי מה שקורה ביהודה ושומרון עם הערבים שם.
כן.
וגם לנסות אחרי שנגיע למטרות הצבאיות שלנו, לא יודע בדיוק מה הם, לפעמים אני לא בטוח, אבל בסדר, אני סביר להניח שיש לראש ממשלה נתניהו, להגיע לפתרון מדיני אחרי זה בעזה. אני לא רוצה שהחיילים והחיילות שלנו יהיו בעזה, לטפל בעזתים. חייבים לי שיהיה עתיד אחר לעזתים גם. כל מיני דברים. זה מדינה צריכה, אנחנו צריכים grand strategy, ממש grand strategy, לשפר את הכלכלה פה. מלחמה נגד שחיתות, מלחמה נגד זה שיש כל כך מיני אברכים שלא עובדים, שיכנסו ללמדו דברים הייטק. כי אנחנו, תקשיב, אם אנחנו רוצים להתמודד עם האיום האיראני, צריכים כלכלה מסגשגת, הרבה יותר גדולה ומסגשגת וחזקה, כי אנחנו ראינו את מה קורה במדינה עכשיו, כן? כלכלה היא חשובה מאוד, ואנחנו חייבים לטפל בכלכלה שלנו, וגם היחסים שלנו עם מדיניות באזור, ובמיוחד עם האמריקאים, אבל מדיניות באזור.
וגם עכשיו, בעצם, הרי היה את התקיפה שלהם, ואנחנו תקפנו, גם אני רוצה לשאול אותך מה לדעתך על התקיפה שלנו, התגובה.
לפי מקורות זרים, זה לא היה, אנחנו לא יודעים אם זה ישראל.
לפי מקורות זרים, ואיראן אמרה שבמידה ואנחנו נתקוף אותם בעוצמה, הם השתמשו בנשק שעוד לא השתמשו, אז זו הייתה הכוונה לנשק גרעיני?
לא, אני לא חושב, לא. אבל הם טוענים שיש להם נשק יותר מתקדם, לפי מה שאני מבין, ראינו את הראש CIA, שבן אדם שהיה אחראי על התיק של איראן ב-CIA, לא זוכר את השם שלו, נורם מישהו, בזמן אובמה. הוא אמר שחצי מהטילים של איראן שירו על מדינת ישראל אפילו לא הגיעו, התפוצצו בדרך.
בדרך, וואלה.
כן, אבל לא לזלזל. בשום פנים ואופן לא לזלזל בהם. יש להם, סביר להניח שיש להם נשק יותר מתקדם, אבל אל תאמינו לאיראנים שהם אומרים, רק רצינו לשלוח מסר, כן, זה מה שהם אומרים, לא רצינו לפגוע, סליחה, בולשיט. הם שלחו 300, לפחות 330 טילים וכתבם שהגיעו אלינו, כדי שהם רצו שכל המערכת ההגנה שלנו תתמוטט, ואז בסדר, 200 לא יגיעו, אבל עוד 100, כן? הם אמרו כבר נתנו הזהרה דרך המדינות אחרות שהם הולכים לתקוף, זה גם גדול מאוד. לא היה, כמו שדובר של נשיא ביידן אמר שזה מה שקוראים באירית, מלארקי. מלארקי זה בולשיט. זה לא, אין דבר כזה. הם תקפו, הם נכשלו ואז אמרו, לא רצינו לפגוע.
זה רק מסר.
מסר, נתנו הזהרה, כן, בטח. הם נכשלו, אבל תקשיבי, זה אומר לנו כמה זה חשוב לנו להיות בברית. וירדן, תקשיבי, יש פה עמוס גילד, תשאלי את עמוס גילד, הוא בן אדם שדובר ערבית, והוא מכיר את הירדנים, וזה בן אדם שמבין באמת בביטחון, והקריב כמה שנים מהחיים שלו למען ביטחון מדינת ישראל. תשאלי אותו כמה חשובה ירדן. והממשלה הזאת מזלזלים בירדנים, וזה איים ונורא. יש הרבה דברים. תקשיב, יש לנו אויב. אנחנו חייבים להתמודד עם האויב. חייבים להאשים את האויב, אבל גם חייבים להסתכל על עצמנו, מה אנחנו עושים. וירדן היא מדינה חשובה מאוד.
הם עזרו לנו המון באותו לילה.
לא רק זה, נכון, וזה חייבים, בדברים את יודעת, אחד מהדברים שאני אגיד לך עכשיו, שחייבים לעשות, וזה, את יכולה להגיד לי, מה זה קשור? אני אגיד לך מה ולמה זה קשור. לעצור, שאנשים לא יעלו על אקסה, למסגד הזה. תקשיב, אין שום תועלת. אני ממזרח התיכון, אני ממדינה מזרח התיכון, אני גרתי עם מוסלמים, עד גיל 14, כן? לכולם יש אנשים טובים ויש אנשים רעים. גם אצלנו, גם אצלם מוסלמים, גם אצלם נוצרים, כולנו. יש דברים במזרח התיכון שאתה לא עושה. אחד מהם, אתה לא מבקר ולא לועג באמא של מישהו. יכול להיות שאמא של, של בן אדם משקרת, אתה לא, אתה לא, זה יש קו אדום. בסדר? אמא שלו, אני לא אומר לו, למה אמא שלך ככה, אמא שלך, לא. יש עוד קו אדום, זה מקומות הקדושים. אתה מכבד את המקומות הקדושים. כמה זה יכול להיות דמוקרטי או לא דמוקרטי, אם בן אדם באיראן אומר, כמו למשל לשכנים יהודים, לשכנים שלו, אני לא רוצה שאתם תגיעו לבית כנסת שלי, יש, זה, יש לנו חוט, אתה חייב לכבד. זה מקום שלהם, אומרים, זה לא דמוקרטית שלא נותנים ליהודים להיכנס. אז מה? בסדר, לא דמוקרטי. מה? זה מקום קדוש של מוסלמים, חייבים לכבד. זה לא שווה חיים של בן אדם אחד, או אפילו ציפורניים של אחד מהאנשים שלנו, לסכן את החיים שלנו, ויותר חשוב מזה, לאתגר את היחסים שלנו עם עולם המוסלמית, על המקום הזה. והמאס רואה איך בן גביר מאתגר אותם כל דבר, וזה כמה זה, כמה זה מצדיק, כמה זה מביא תמיכה בעולם המוסלמית. חייבים לעצור, זה דבר שמסכן את ביטחון של מדינת ישראל. כן, אני לא אוהב את זה שלא נותנים ליהודים להיכנס לשם, אבל את יודעת מה, יש דברים הרבה יותר חשובים במדינה הזאת. יש לנו אתגרים הרבה יותר חשובים. מאשר לאתגר אותם, למה אתם לא נותנים לי להיכנס. אני לא הייתי להיכנס, אם רוצים שם שיהיו מוסלמים, שיהיה להם בהצלחה, ביי. יש לי, יש דברים הרבה יותר חשובים בסדר עדיפויות של מדינת ישראל, ויותר חשוב מזה, יש לנו הרבה יותר מה להפסיד מזה. כי זה דבר קדוש שלהם. בסדר, זה מקום קדוש. בואו לשכוח מכל הסיפור הזה שאנשים עולים על הר הבית, זה לא עוזר לאף אחד, ואני לא בטוח שאנחנו מסמכים את אלוהים שאנחנו עושים את זה גם.
יש פה יחסי קחתן, צריך חלק מהדברים אנחנו לוותר, חלק מהדברים בשביל באמת לחיות ביחד. יש,
זה השכנים שלנו, יש דברים שאני לא אוהב אצל השכן שלי, אבל אנחנו חייבים לחיות ביחד, לא?
כן.
וזה הדברים, זה אחד מהדברים שלהם. כן? הם לא אוהבים את זה שאנשים שהם לא רוצים יגיעו לשם. אני מסכים עם זה? לא. אבל מה המחיר שאני משלם שאני הולך לאתגר את הדבר הזה? נכון. כמה זה עוזר לי? אם בן גביר רוצה לעלות לשם לבד, שיתנו לו לעלות לשם לבד בלי שוטרים. בסדר? הוא יכול לראות בעצמו. אבל לא לסכן את החיים של השוטרים שלנו, לא לסכן את היחסים שלנו עם מדיניות אסלאם בכל העולם. את יודעת, זה ממש, זה דבר, זה אל-אקצא, המקום הזה, זה כל כך מקום רגיש, אצל גם פלסטינאים. זה מקום קדוש. בואו נכבד, באותו זמן אנחנו חייבים להיות קשוחים במלחמה שלנו נגד חמאס, ובאותה מידה להיות, לכבד את הדברים הרגישים אצל השכנים הפלסטינאים שלנו, במיוחד דברים דתיים.
Fair enough. רציתי לשאול אותך גם, לפי דיווח של הטלגרף שעל האחרונה, איראן היא מאמנת כל מיני לוחמי חיזבאללה לבצע התקפות של מלאטים על צפון ישראל, ואמרו שזה כאילו בסיס שמתרחב במהירות, אז האם זה ההתקפה הבאה? זה ההיערכות מבחינתם? מה בעצם קורה שם גם?
יכול להיות, אני לא יודע, אבל בינתיים רוצים להציל את חמאס. אבל הממשלה שלנו לא נתנו לאנשי אש"ף להיכנס כדי להיות תחליף, לבנות משהו כדי להיות תחליף לחמאס, אז נראה לי לאיראנים הם מה לפחד. כי לפי מה שאני מבין, ויכול להיות שאני טועה, אנחנו, אפילו אם אנחנו ניקח את רפיח, אנשים של חמאס ילכו צפונה. הם כבר, אני שמעתי שהם בחאן יונס, והם שם אחראים על כל מיני דברים כלכליים וחברתיים. אז זה אחד מהדאגות של המשטר האיראני, זה היה שאנחנו נדחוף את חמאס החוצה, אבל הם נשארים. אבל בינתיים רוצים לשמור על חמאס, ורוצים להסיט את הכוחות שלנו לצפון, לגבול עם לבנון, ובגלל זה אחד מהסיבות למה הם תוקפים אותנו. כן, יכול להיות בעתיד דרך המלאטים, יכול להיות.
אז אולי ככה לסיום, אני אשאל אותך, לאן אתה רואה את העתיד של איראן, לאן הם הולכים, לאיזה כיוון, והאם יכול להיות מתישהו בעתיד שכן יהיה לנו יחסים איתם?
אני רוצה לחשוב, להרשות לעצמי לחשוב שאני יום אחד אני יכול להיכנס, לחזור לאיראן כאזרח ישראלי. אני לא רואה את זה, סליחה. לא רואה את זה עם המשטר, כי זה משטר אכזרי מאוד.
אתה חושב שמתישהו בעתיד של איראן המשטר הזה ייפול?
קשה לחזות דברים כאלה, זה כמו רעידת אדמה.
כן.
יכול להיות, אני מקווה שייפול המשטר, אבל אי אפשר להישען על זה. יש להם הרבה אנשים, יש להם הרבה כוח, הם מוכנים לשלוף סכין, נשק, להרוג. ובואי נגיד אם לא. בסדר, אין מספיק שוטרים איראנים או אנשי משמות המהפכה להתמודד עם מיליונים באיראנים ברחוב. בסדר, אז יביאו 50 אלף שיעים, 100 אלף שיעים מאיראק, מפקיסטן, מאפגניסטן, והם יארגו את העם האיראני בשביל המשטר. ואני גם לא בטוח שפוטין ייתן למשטר הזה ליפול, כמו שהוא לא נתן למשטר של בשאר אל-אסד ליפול. אז אני לא אופטימי כמו שאת רואה, כבר רואה. כמה אני רוצה לחזור, את לא יודעת כמה אני מתגעגע לתרבות, ללכת, אלוהים, רק למסיבה, מסיבה אחת בטהרן.
מסיבות שוות שם בטהרן?
בטח שכן, בטח שכן. כל ישראלי שמכיר איראנים בקנדה וכל מיני מקומות, אני יודעים כמה אנחנו האיראנים אוהבים מסיבות, אנשים חברתיים. אבל אני לא רואה את זה, אני אגיד לך את האמת. כל עוד שחמנאי חי, אני לא רואה שינוי. מי יהיה אחריו, אני לא יודע. אני אפילו לא יכול לנחש, כי לא מדברים על זה בתקשורת איראנית. את יודעת, זה דבר מסווג.
כן.
אז אני לא יכול להגיד לך. יש אלה שאומרים שזה בן שלו, יש אלה שאומרים אני לא יודע.
בן כמה הוא עכשיו?
85, אם אני לא יודע.
85?
כן. אבל הוא ממשהד. משהדים חיים הרבה שנים. צפון עיר. הוא ממשהד, והוא גם אנשי דת. גם אנשי דת באיראן חיים שנים ארוכות.
מעניין.
כן. אז יכול להיות מי יהיה אחריו, אני לא יודע. יכול להיות מישהו יותר שמרן, יכול להיות מישהו כמו, או יכול להיות מישהו כמו דן ז'יאופינג, שהגיע אחרי מאו צה דונג. או יכול להיות מישהו כמו גורבצ'וב, שהגיע אחרי, מי היה, אנדרופוב? לא זוכר. מתו כל כך מנהיגים של ברית המועצות בשנות ה-80.
תחלופה מהירה.
אני חושב שזה יהיה, אבל אני לא חושב שיבחרו במישהו כתחליף של חמנאי, שהולך לשנות את הסטטוס קוו, אבל יכול להיות שאני טועה. תקשיבי, כל... זה קשה מאוד שמדברים על איראן, למרות זאת שאני נשמע כבטוח במה שאני אומר. תאמיני לי, כל פעם שאני אומר על משהו על איראן, יש סימן שאלה בסוף. כי זה קשה, זה מדינה שדברים, יש הרבה דברים שקורים בתוך המשטר שאנחנו לא יודעים. אז כן.
טוב, אני מקווה מאוד שאולי לא בעתיד הקרוב, אבל שמתישהו... כן, אולי יהיה לנו יחסים איתם, ונוכל ללכת למסיבה בטהרן.
בעזרת השם, כן.
אז תודה רבה לך, מאיר.
שמחה.
ותודה רבה לכם המאזינים שנשארתם עד עכשיו, לעוד פרק של אקדמיקס, ואתם כרגיל יכולים למצוא אותנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, ברדיו כל האוניברסיטה, וזהו, שיהיה המשך שבוע מעולה. תודה רבה.
אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים.